אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת.
שלום וברוכים לפרק נוסף של מה אם, סיפורים היסטוריה אלטרנטיבית. איתי היום אורחת שהיה מפתיע, אני צריך לדבר על גלידה אולי. דוקטור כרמל וייסמן, פעם שלישית.
שלום רותם. תודה.
שלום שלום, אנחנו פה אחרי זה כמה יסולות קביעה, והפעם אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא ממש, זאת אומרת, קרוב לליב, לא לליבך, גם הנושאים קודמים עכשיו, קרוב לליבך, קרוב למחקרך, זאת אומרת, זה הנושא שאת עוסקת, יש לך פודקאסט שעוסק בהיסטוריה של האינטרנט, עליו אנחנו מדבר, את עוסק בפודקאסט שלך דינוזאוריות רשת, נכון?
נכון.
עוסק בעונה, היו כבר שתי עונות, עוסק בהיסטוריה של האינטרנט הישראלי, תופעות, אנשים, מתחילת שנות ה-90 בערך, נכון? זה הזמן?
כן, ההיסטוריה של תרבות האינטרנט בישראל, למרות שלפעמים אנחנו מדברים גם על דברים שקרו ב-80s, וכן.
אז אני חושב שזה מתחיל, ואנחנו מדבר על מה אם לא היה אינטרנט, שזו שאלה מאוד רחבה, שיש לה הרבה הסתעפויות, ובואו פשוט נצלול לזה, אולי בואו נתחיל להסביר מה זה אינטרנט, כאילו, כי זה נשמע כאילו obvious גם לאנשים שכמובן גדלו לזה את הדור הצעיר, אבל גם לנו כבר היום, את ואני משתמשים בזה משנות ה-90, עכשיו טוב, אנחנו גם אנשים טכנולוגיים שאני בצד הטכני, עד בצד ההיסטורי, זה לנו זה ברור, אבל אני חושב שלא לכל אנשים ברור מה זה המשמעות הזה של אינטרנט. כדאי שאתחיל בלהסביר.
אז זאת שאלה מאוד טובה, באמת אתמול סטודנט שאל אותי, כשאת אומרת אינטרנט, למה את מתכוונת? כי הדבר הזה, למה אני מתכוונת, באמת השתנה כבר כמה פעמים, זה צבר של הרבה מאוד טכנולוגיות שאנחנו קוראים לו האינטרנט, ואפילו ככה כשאנחנו כבר עושים מבוא למה אם לא היה אם, אנחנו צריכים להבין שזה איזושהי הצטברות, התכנסות של כל כך הרבה טכנולוגיות, פרוטוקולים, תהליכים שהתרחשו במקומות שונים, בארצות שונות, בצבא, באקדמיה, אצל אנשים פרטיים משוגעים לדבר, שבאמת אין נקודה שבה, אם זה לא היה קורה, האינטרנט היה נופל, כמו שאנחנו אומרים על דברים אחרים. אז אם לא היה packet switching, טכנולוגיה של מיתוג מנות בעבירת מידע, היה משהו אחר. אם לא היה TCP/IP, היה פרוטוקול אחר. זה באמת צבר של פרוטוקולים וטכנולוגיות שיוצרים ביחד את הקשר הזה, יכולת לתקשר בין מחשבים ולהעביר מידע בצורה המיוחדת הזאת של מידע דיגיטלי, ביטים, שגם זו התפתחות טכנולוגית מיוחדת שקדמה לזה. ובעצם היום אנחנו חושבים על השירות הזה קצת ברקע כזה, כמו החשמל. רוב הדברים שאנחנו משתמשים בהם הם עליו. כלומר, אנחנו מכירים את האתרים שאנחנו רואים בדפדפן, את עולם ה-WWW, שהוא עוד טכנולוגיה על גבי הדבר הזה, אבל זה לא האינטרנט. אפשר לעשות אינטרנט גם בלי WWW, כן? זאת אומרת, אנחנו, כמו שהיה ביוניקס, הצ'אטים שהיו, הם לא היו בעולם הזה של WWW, אז זה צבר של כמה וכמה טכנולוגיות ופרוטוקולים שונים. זה אולי הדרך הכי מדויקת לחשוב על זה.
אני אגיד רק עד כמה זה באמת דבר כך שקוף לנו, כמו שמעת, כמו חשמל. אני גר בדירה שאין בה קליטה פיזית. אני לא יכול לקיים שיחות טלפון. ואני אמור לקבל טלפון חדש היום, כאחת הסיבות. אני צריך Wi-Fi calling. זאת אומרת, אתה יכול לעשות שיחות טלפון על רשת האינטרנט, על לא רשת, זאת שאלה טובה, אני רוצה להתחיל, על בסיס תקשורת נתונים דיגיטלית, נקרא לזה, לעומת אנלוגית, שזה טלפון. דרך אגב, הטלוויזיה בלוויין, לדוגמה, שחורים הם, yes, אני מקבל אותו דרך האינטרנט. זאת אומרת, יש את התקשורת ויש את הטכנולוגיה שהיא הייתה קורית, לא משנה מה. באמת זה כמו תמיד עם טכנולוגיה, אבל מה שכן תמיד אפשר להסתכל, וזה עוד בפרק הראשון שעשיתי עם יובל דרור על סטיב ג'ובס ואפל, היה יכול להיות שמשים אותו אחרת. זאת אומרת, התרבות, באמת בגלל זה הפודקאסט שלך על תרבות כל כך רלוונטי, היה יכול לראות מאוד אחרת, אם רק היה בדרך שונה, מישהו שונה, ממשק שונה, אם לא היה את ה-WW, היינו נשארים רק בעולם הצ'אטים, כל התרבות סביב זה, הייתה משתנה. אז אנחנו בעצם הולכים לצלול לתוך הדבר הזה, ומאיפה את רוצה להתחיל? כי באמת אפשר להתחיל מהרבה נקודות, אני חושב.
אז הנה, אולי כבר התחלנו בזה שאנחנו אומרים שיש פה צבר של הרבה מאוד טכנולוגיות, שאפילו לא הייתי מסמנת אף אחת מהן בתור זו שהייתה מפילה את הכל, כי בכל רגע נתון היו הרבה חלופות, ולדעתי חשוב גם להבין שההיסטוריה של מחשבים, אינטרנט ו-AI, כרוכות זה בזה לחלוטין מלכתחילה, בצורה שגם מעניין לחשוב בעצם אם לא היה את זה, אולי לא היה גם את זה. זאת אומרת, זה ממש, המחשבה על אינטרנט ועל בינה מלאכותית מקדימות את המחשב הראשון. ונבר בוש חושב על הממקס, כותב חיבור על הממקס ב-1930, שהממקס הוא איזשהו דמיון ראשוני, שאחר כך מהווה תבנית לאיך אנחנו יוצרים בכלל ספריית קבצים וירטואליים, מתחילים לאגד את המידע יחד ויוצרים איזשהו התחלה של משהו שיהיה כמו הייפרטקסט ומידע יחד, הדמיון הזה קורה ב-1930. אז הדברים האלה מורבבים בצורה הרבה הרבה יותר חזקה, אבל אני כן חושבת שאני מסמנת את טכנולוגיות הדיגיטציה, את ההמצאה של דיגיטציה בכלל, את מדע הקיברנטיקה, את מושג הביט, כמשהו שבלעדיו הוא כן דבר אחד.
או אפס.
כן, אחד או אפס. הדבר האחד שהוא הבסיס להכל, אני לא יודעת אם לקרוא לו טכנולוגיה, אולי זאת מתמטיקה, המתמטיקה, המדע שמאפשר את כל הדבר הזה מלכתחילה, ופה אני יכולה לחשוב על שלוש נקודות שבהם כל הדבר הזה יכל לא להמריא.
שהן?
הנקודה הכי מוקדמת מתחילה עם אדה לאבלייס, המתכנתת הראשונה, כותבת האלגוריתם הראשון, שהיא בעצם יוצרת בהרבה הרבה לפני זמנה, והרבה לפני שאחרים מבינים בכלל את הפרוטוטייפ של מחשב, החשיבה המתמטית שלה חוזה בכלל את מדעי המחשב, את האופן שבו יעבוד מחשב, איך יעבדו אלגוריתמים, והיא חושבת על הבסיס של דיגיטציה, דרך זה שהיא הולכת לאיזושהי תערוכת אומנות, ואחד הדברים החדשניים שהיא רואה בתערוכת אומנות הזאת, זה פורטרט שנעשה בנול אריגה, של ג'קארד, הממציא של נול האריגה המיוחד, שנעשה בעזרת שיטה מיוחדת כזאת, של כמו כרטיסיות קטנות כזה, שהנול בעצם מנקב נקודות בכרטיסיות, ואורג סוג של פאזל, טפט כזה, כמו מוזייק, של הפרצוף של האדם. תחשבו, זה קצת כמו אסקי ארט, שהיום אנחנו יוצרים פרצוף של בן אדם מאותיות, מדברים שיש על המקלדת, כן? אז היא רואה את יצירת האומנות הזאת, וזה גורם לה לחשוב, היא הולכת וכותבת אחר כך לצ'ארלס בבג', שהיא מתכתבת איתו ומפתחת יחד איתו את המנוע האנליטי שמהווה פרוטוטייפ למחשב הראשון, והיא כותבת לו שבעצם המחשב שלנו, המנוע האנליטי שלנו, יערוג מספרים, יערוג דפוסים, ממש כמו שהנול הזה של ג'קארד, הורג. והרעיון לבכלל איך תעבוד דיגיטציה, שלימים גם מממשים את זה דרך כרטיסיות הניקוב במחשבים הראשונים, כל הקונספט הזה עולה במוח של אדה לאבלייס בעקבות תערוכת אומנות שהיא הולכת אליה, ויש הרבה מאים עם אדה לאבלייס, שהייתה אישה צעירה מאוד בעידן הוויקטוריאני, שזה נס שבכלל מישהו התייחס למה שהיא אמרה לאיזה מישהו באיזה מסיבה, והמשיך להתכתב איתה על המחשבות שלה, כי בסופו של דבר המנוע האנליטי הזה לא נבנה, ורק בזכות המחשבה של אדה לאבלייס שנשארה בממואר שלה, בגלל שהיא הייתה מישהי בכל זאת, היא הייתה בת של לורד ביירון, הממואר שלה התפרסם, ויש לנו את הידע ואת צורת החשיבה שלה. היה מאוד מאוד בקלות אם היא הייתה אישה רגילה יותר, או אם מישהו היה מתייחס אליה בביטול ואומר, בת 19 הזאת, אין? ולא לא לוקח אותה ברצינות בתור מתמטיקאית, לא הייתה דיגיטציה, הבסיס הזה הוא חשיבה יצירתית מלכתחילה, כן?
אם היא הייתה כמובן, אם היא לא הייתה הבת של מישהו מיוחס, כי היא בכלל הייתה נחשפת לכל הדברים, אז זה מתייחסים, שוב, אנחנו דברים על, כן, על המאה ה-19 באנגליה, נשים זה לא מקבלות זכויות רבות, וגם נפטרה בגיל מאוד צעיר, בגיל 36.
נכון. זה ממש נס שבכלל היה לנו את החשיבה של אדה לאבלייס, אין מדעי המחשב בלעדיה, אבל אין גם את הבסיס, את המטאפורה שגורמת לה בכלל לקחת אותנו לכיוון של דיגיטציה. אבל מי שבאמת מממשים את הטכנולוגיה הזו, וזאת הנקודה השנייה, זה מדע הקיברנטיקה בשנות ה-50 של המאה ה-20, ושם בעצם יש איזה גם צבר של טכנולוגיות והרבה מאוד אנשים שעובדים על זה, מי שממציא את מושג הביט, קלוד צ'אנון, עובד בבל לאבס, וחושב בעצם את המתמטיקה הזאת, הוא היה תלמיד אגב של ונבר בוש שהזכרנו קודם, שחשב על הממקס, והוא משתמש ברעיונות של בוש, אבל גם במתמטיקה של מתמטיקאי אחר בשם נורברט ווינר, בלעדיו זה לא מתאפשר, ווינר הופך להיות בעצם הקול והפנים והכותב של, שמנסח את עקרונות הקיברנטיקה, ולוקח את זה ליכולות של לממש דברים כמו האינטרנט, והמה אם כאן בעיניי הוא הסיפור של ווינר עצמו, כי נורברט ווינר רצה להיות ביולוג, זה מה שעניין אותו בחיים, והוא פשוט היה קלמזי, הוא היה שובר מבחנות במעבדה, זה לא הסתדר, כאילו פשוט ממש טכנית לא הסתדר לו להיות ביולוג, והוא היה נורא נורא מתוסכל מזה, והוא נאלץ להיות מתמטיקאי ולפתח את המתמטיקה הזאת שמביאה לזה. ולא סתם, כקיברנטיקאי, אחר כך הוא מנסה נורא נורא לעבוד עם ביולוגים, הוא מנסה לחבר למדע של קיברנטיקה אנשים מהמון המון תחומים, כי הוא מאוד מאוד רוצה להכיל את העקרונות המתמטיים האלה לא רק על מחשבים, זה לא מעניין אותו, עניין אותו גוף האדם, עניין אותו ביולוגיה, הוא מנסה באמת לעשות את ההקבלה הזאת, בין איך עובדים מחשבים, לגם איך עובדות מערכות אורגניות. אז הרבה בזכות הרצון וחוסר היכולת של נורברט ווינר להיות ביולוג, יש לנו את מה שיש לנו היום, ויש לנו פה מה אם נחמד, שמה אם נורברט ווינר לא היה קלמזי, או מה אם היו מקבלים את הביולוג הקלמזי הזה, והוא פשוט היה הולך לביולוגיה, ולא מפתח את המתמטיקה הדרושה לנו, כדי לפתח את מושג הביט, כדי להגיע בכלל לטכנולוגיה דיגיטלית. כל הטכנולוגיות האחרות יושבות על זה. כל זה לא היה קורה.
אולי כדי באמת להסביר רגע, להרחיב רגע, מה זה אומר מדע הביט, ומה זה הביט הזה, כדי שבאמת למי שככה לא מעורה טכנית מספיק, מדעית מספיק.
כן, אז תחשבו רגע, אני אגיד את זה רגע באיזושהי, שנבין מה זה הקסם הזה, כן? כי זה טכנולוגיה או מתמטיקה, שהיא סוג של קסם. תחשבו שבאמת לכל דבר, הייתה את החומריות שלו, ואי אפשר היה להמיר מדבר לדבר, היינו מצלמים תמונה, אז היינו מפתחים פילים, היינו מסריטים סרט, אז היה כאילו לזה טכנולוגיה שלמה אחרת לגמרי, היינו מדפיסים עיתון או ספר, אז היו מכונות דפוס, אף אחד לא חשב כאילו בכלל כאילו איזה פער יש בין ספר לתמונה או סרט קולנוע, כן? ופתאום אנחנו ממציאים איזושהי סוג של מתמטיקה, שבעצם כל חומריות קיימת מתרגמת אליה. ופתאום ספר, תצלום, סרט, כולם הופכים לביטים, כולם הופכים לפיקסלים, והכל בעצם הופך להיות אותה שפה, זה כזה האספרנטו של החומר, הכל הופך להיות בר חליפין, אפשר לערוך אותו, הוא נהיה חלק מאותה שפה, אפשר לחבר אותו. והדבר הזה מתאפשר בגלל ההמצאה של הקונספט הזה של מידע דיגיטלי, שהוא בעצם הסתברות סטטיסטית. זה איזשהו המשך של מדע הסטטיסטיקה, זה כימות של מה שאנחנו לא יודעים, וביט הוא סוג של הסתברות, בגלל זה אמרת בהתחלה, 0 או 1, נכון? זאת אומרת, אז בביט, יש כאילו, נגיד, אני אתן דוגמה כאן, אני גונבת דוגמה מאחד המרואיינים של הפודקאסט שלי, דוקטור אולי בלפר, שממש חוקר את הקטע הזה, של איך נוצר מדע הקיברנטיקה, הוא אומר, כשאנחנו מטילים מטבע, אז במטבע הזה יש ביט אחד של אינפורמציה, כי לפני שהטלתי אותו, אני לא יודעת אם הוא יצא עץ או פלי. אז ההסתברות היא עץ או פלי, ביט אחד של אינפורמציה. בדקה שהטלתי אותו יש לי תשובה, אז אין בו אינפורמציה, אפס אינפורמציה. כלומר, ביט הוא הסתברות, וזה די מדהים שדרך מדע של הסתברות, וקצת מעגלי חשמל, נוצרה איזושהי דרך לקודד את כל החומר הקיים. כן? אז מדובר פה בנס טכנולוגי, כל שאר הפרוטוקולים והטכנולוגיות וכולי, נשענות על זה שבכלל הדבר הזה אפשרי, שאפשר לתאר את העולם במונחים האלה של ה-0 ו-1 מעגלים חשמליים.
אני חושב שלא, כאילו באמת, עולם בלי הדבר הזה הוא עולם שנשאר, כאילו בשנות 50 כזה, זאת אומרת, אנחנו שורים בטכנולוגיה של המאה, של מלחמת העולם השנייה פחות או יותר, של מכניקה ומעט חשמל וזהו.
כמו שאמרתי, אני חושבת שגם, זאת אומרת, זה לא רק לא היה אינטרנט, לא היו מחשבים ולא הייתה בינה מלאכותית. הדברים האלה כרוכים זה בזה, והכל נשען על האפשרות הזאת למידע דיגיטלי. היינו עם מנוע קיטור, או מחשב מכני אולי, כן?
כן, מישהו, כאילו, כן, מחשבים מכניים זה דבר מאוד, כן, לא, תמיד כאילו כל המחשבים משתפרים משנה לשנה, יש את חוק מור משה שאומר שכל שנה הגודל תוכפל כמות מידע ויקטן השטח משהו כזה של ופשוט כן היינו נשארים באותה נקודה איפשהו.
כן, גם מחשב מכני זה לא דבר שאפשר להחזיק בכל בית, זה משהו בגודל של חדר ב-MIT, ועדיין בני אדם היו מאוד מאוד מעורבים בהפעלה של המחשב הזה, בני אדם היו התוכנה, בפועל, יש ממש ספרים היסטוריים מעניינים על זה, when computers were people, כן, זאת הייתה גם מילה שתיארה עבודה, המילה computer, היה כאילו מעין חשבת או מתמטיקאית, זה בעיקר נשים עסקו בעבודה הזאת, היו תוכנה, כן, אז זה היסטוריה מעניינת.
ומה באמת הצד השלישי, הרגל השלישית?
אז הרגל השלישית זה שכן יש לנו מידע דיגיטלי ותקשורת מחשבים וכולי, אבל זה מאוד מאוד בקלות לא יכל להתממש כאינטרנט. וכאן זה גם מתפצל להרבה מאוד אפשרויות, שוב בגלל שמדובר בצבר של טכנולוגיות. אני חושבת שאולי אני אתחיל מהחזון, האפשרויות שקשורות לחזון. בעצם אנחנו יודעים שהאינטרנט התפתח בצבא האמריקאי, בדרפה. מחלקת ההגנה האמריקאית, ובעצם זה התפתח לא מעט בזכות דמות מאוד מאוד ספציפית, ג'יי סי ליקליידר, שהיה בכלל פסיכולוג, וברמת התחביב שלו, השיגעון האישי שלו, הוא התחיל להתעניין במחשבים, והיה לו חבר מהנדס ב-MIT, שהיה מכניס אותו לתוך המחשבים הגדולים, שהיו בתקופה ההיא, שהיה ממש נכנסים אליהם, כדי להתעסק עם הקבלים, הוא היה מאוד מאוד סקרן לגבי הדבר הזה. ולא ברור איך הוא הגיע להיות המנהל הראשון של דרפה. כנראה חשבו שהרקע הפסיכולוגי שלו והאהבה שלו למחשבים, זה חיבור טוב לצבא, או, כן? ולליקליידר בשנות ה-60 היה ממש את החזון של האינטרנט. אם יש מישהו שהיה לו את החזון של איך הדבר הזה יפעל, זה היה הוא. והוא כתב גם ב-1960 וגם ב-1968 שני חיבורים שיצאו לו מזמן ככה מחדש לכבודו באיזשהו ספר שהוא גם חופשי ונמצא באינטרנט, זה נקרא The Computer as a Communication Medium. זאת אומרת, הוא ממש חושב על המחשב כמדיום תקשורתי, שזאת לא הייתה המחשבה, נכון? אנחנו יוצרים מחשב to crunch numbers כדי לעזור לתעשיות, כדי כאילו זה לא יישום תקשורתי. ליקליידר חושב על זה בתור משהו שיהיה מדיה על השולחן של כל אחד מאיתנו בבית, שני עשורים לפני שאשכרה יש טכנולוגיה כזאת של מחשב ביתי. אני מזכירה לכם ש-IBM אפילו עשור אחר כך חשבו שימכרו רק כמה מאות מחשבים בעולם, אף אחד לא חשב על המחשב הביתי, אבל ליקליידר חושב ב-1960 על הרעיון הזה של איך תקשורת מחשבים וכל הטכנולוגיות שיש היום, יוצרת את המחשב כסוג של מדיום תקשורתי, שהרבה מחשבים של הרבה מאוד אנשים יוכלו להתחבר יחד, והפרוטוקולים הללו שכן התחילו לעבוד עליהם מסביבו, הוא ממש ראה, את הדבר הקטן שעושה המשוגע הזה, והדבר הקטן שעושה המשוגע הזה, הוא חיבר, הוא התחיל לכנס אל כל הדברים הללו, ודמיין איך כל הדברים האלה יעבדו יחד, באיזושהי צורת תקשורת אחד, כשכל המחשבים יהיו מחוברים זה לזה. עכשיו זה נורא נורא מעניין, לראות שהיה לו גם דמיון של בינה מלאכותית, למרות שהוא עצמו התנגד לקונספט של בינה מלאכותית. הייתה לו מטאפורה אחרת, הוא דיבר על סימביוזת אדם מחשב, אמר, אנחנו לא רוצים בינה מלאכותית שתחליף אותנו. בן אדם לא צריך, זאת אומרת, בינה, לא צריך להיות אלגוריתם שמקבל החלטה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. רק בני אדם צריכים לקבל החלטות. אבל אנחנו צריכים לקבל החלטות שהן informed על בסיס זיהוי דפוסים של בינה מלאכותית. ובחיבור הזה של ה-computer as communication medium, הוא לא רק מדמיין את האינטרנט, אלא הוא מדמיין סוג של אינטרנט שבו פועלים אלגוריתמים כמו בינה מלאכותית כזה, שיש לכל מזכירה, הוא כותב, יהיה משהו כזה שמעין סוכן כזה, שהוא קרא לו אוליבר, ראשי תיבות של איזה, כן, משהו, יהיה מעין ChatGPT כזה, אוליבר, כן, מעין עוזר אישי, ובעצם העוזר הזה יעבור על כל דפוסי השימוש שלנו, במחשב הזה, והוא יראה איזה קבצים אנחנו עובדים עליהם יותר, ואיזה פחות, ואיזה אנשים צריכים שיהיו להם הרשאות לקבצים, ואיזה לא, ומי השותפים שלנו, ובעצם יכנס את כל ההמלצות הללו, אבל לא יקבל על בסיס המחלטות, לא יגיד לנו, נראה לי שאתה לא רוצה לראות את הבן אדם הזה יותר, כי אתה לא מדבר איתו מספיק, אני אעלים לך אותו, כמו אלגוריתמים ברשתות חברתיות, אלא הוא ימליץ למזכירה, כן, הוא ימליץ למשתמש הקצה, נראה לי שאת לא מדברת עם הבן אדם הזה, שאני אסיר לך אותו, שאני אסתיר לך אותו, אבל המזכירה היא זאת שמקבלת את ההחלטות, האדם הוא זה שאומר, סליחה מותק, אולי אני לא מדברת איתו הרבה, אבל זה אבא שלי, אני לא מסירה אותו, בסדר? בסדר, בני אדם עדיין צריכים לקבל את ההחלטות הללו, זה המקום שבו פספסנו בשבילי קליידר, אבל זה מדהים לראות איך בחיבור מ-1960 ו-1968, הבן אדם הזה מדמיין לא רק את האינטרנט, אבל אלא את האינטרנט עם האלגוריתמים של מה שאנחנו קוראים לו היום בינה מלאכותית, והוא התנגד לדבר הזה, כן? אז אני לא חושבת שאם הוא לא היה, אם לא היה את הנועזות הזאת בכלל, לקחת אותו כמנהל דרפה, ולתת לחזון שלו לרוץ, ולתת לו להתחיל לכנס את הטכנולוגיות הנכונות, אני לא חושבת שזה היה קורה בלעדיו, לא ככה. כאילו זה באמת, באמת ברמת החזון, זה יושב על האישיות הספציפית של, שלי קליידר, והחיבורים שהוא יצר ומה שהוא ראה. וזה בן אדם שבעיניי לא מכירים אותו היום מספיק, וחובה לחזור אליו דווקא בעידן הבינה המלאכותית, לראות מה הוא הציע ואיך הוא ראה את הדברים.
אולי אז ככה שתי מילים, מה בעצם היה בדרפה, ולאן זה התפתח, מה הצצה הישיר של זה, רק כדי שנבין באמת כמה הוא משפיע.
אז דרפה יצרה את האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו, זאת אומרת, הם באמת התחילו לפתח אותו בצורה כזו, כדי לייצר תקשורת בין מחשבים בצורה שהופכת את זה למדיום קומוניקציה, כלומר, היה לנו אימייל כבר מ-1965.
בדיוק, אולי חשוב להבין איזה יישומים היה, זאת אומרת, התקשורת הייתה באימיילים,
כן, זה בעיקר היה אימייל, והיה בעצם לי קליידר מאוד מאוד התלהב מההדגמה שעשה דאגלס אנגלברט, שהוא כבר הראה בעצם את הפרוטוטייפ של עכבר, ואיך, כמו שבזום היום נגיד, כן, אנחנו רואים אחד את השני בווידאו, ואנחנו עובדים ביחד על מסמך, הדבר הזה גם קרה בשנות ה-60, לי קליידר מאוד מאוד התלהב מזה, וזה גם עזר לעצב את החזון שלו, של איך הדבר הזה צריך לעבוד, אנחנו אמורים לעבוד ביחד על מסמכים, הענן המוקדם, כן? אז הוא מאוד מאוד חושב על זה, וזה מתחיל מאימייל, בשלב הזה יש רק אימייל בסיפור הזה, בשנות סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אנחנו מתחילים לראות גם מה שנקרא יוזנט, כלומר זה לוחות מודעות, שאנשים מתחברים לשירות כזה בתשלום של לוחות מודעות, ומדברים על כל מיני נושאים, ויש לוחות מודעות בכל מיני נושאים. וזה ההתחלה של זה. עוד אין עבודה משותפת על מסמכים ודברים כאלה, זה עוד רחוק עד שהדברים הללו מתממשים, אבל זה בחזון בכלל מכוונים את הפרוטוקולים של האינטרנט לכיוון הזה, בזכות לי קליידר.
ואני חושב שבאמת זה, הרבה פעמים פה תמיד מגיע הדבר הזה, ואנחנו רק באמצע הדרך כזה, שברור שכאילו, צריך את החזון, זה בדיוק כאילו, גם אם יש תקשורת במחשבים, להבין מה לעשות עם זה, זה דורש איש חזון, איש אחד, לפעמים זאת אומרת, איש אחד הזה יכול לשנות את ההיסטוריה, לכך או לכך, אני יודע, אפשר לדמיין גם אולי דברים אחרת, זאת אומרת, שלהגיד, לא צריך אחר, נגיד, שם לכך, גם אם זה לא הוא פיתח, אבל נגיד, אימייל זה אחד ליחד, או אחד לרבים, אבל זה סימטרי או דו-כיווני, קבוצת חדשות, יוזנט זה כאילו חץ כיוונת כמה שאני זוכר, וזה כאילו אולי יכול להתפתח רק בכיוון הזה, זאת אומרת, זה תלוי באמת, הגישה התקשורתית מאחורי זה היא חלק מאוד חשוב מהאינטרנט, זה בעצם הדבר, כלומר אנחנו רואים את זה עוד היום, עוד יותר עם כל ה-Web 2.0 וכדומה, שאולי תכף נגיע לזה, אבל כן, רק להבין את שהתקשורת הייתה שם, אין בה, יש שתי בסיסים צבאיים מדברים אחד עם השני, אבל מה עושים עם התקשורת הזאת, זה הייחוד, זה אני חושב הקסם שבאמת היה יכול לקרות אחרת.
כן, אני באמת חושבת שסמרת ההיסטוריה של האינטרנט היא נורא מסועפת, וכל אחד שתדבר איתו, יתלד זה אולי בבן אדם קצת אחר, זה נורא לא, אין קרדיט כזה של מי המציא את האינטרנט, יש שם הרבה אנשים, כן? יש פרוטוקולים שנחשבים ליותר חשובים, ואז מדברים על וינסנט סרף, יש אנשים שבאמת חוזרים להדגמה הזאת של דאגלס אנגלברט, ואגב, אני שמעתי מעידו הרטוגזון, שכל הקונספט הזה שהוא מאוד מאוד הקדים את זמנו אצל אנגלברט, מגיע מחזון, מהזיה שהייתה לו בגלל שהוא לקח LSD. גם פה יש מאים אולי, כן? זאת אומרת, אם החבר'ה האלה לא היו מהעולם של פסיכדליה, יכול להיות שהם לא יכולו לחשוב כל כך רחוק, כן?
אולי צריך לעשות פרק מה אם לא הייתה פסיכדליה. איזה דברים היו ולא היו ב...
לגמרי, המצאת ה-LSD שם? זאת אומרת, אני די בטוחה, והנה, אולי זה מוסיף לנו, אם לא היה מתגלה ה-LSD, לא בטוח שהיה לנו אינטרנט, או שהיה לנו אינטרנט מאוד מאוד אחר, יכול להיות שהייתה איזושהי תקשורת בסיסית סחית כזאת בין מחשבים, והיה אימייל, והיינו עם אימייל כל החיים, כאילו כל האסתטיקה והתרבות וכולי, זה עולם הפסיכדליה, ללא ספק. ואם יש אנשים שמתעניינים בהיסטוריה הזאת, בהיסטוריה של המעבדות שבהם נולדה הרשת, זה, אני ממליצה על הספר של קייט הפנר, Where Wizards Stay Up Late, זה נקרא. כאילו, איפה, איכן שהוויזרדים נשארים לעבוד מאוחר, כן? ממש כאילו זה פרויקטים של MIT, IBM והצבא, וזה מעניין בעצם אני החלטתי שכאילו איפשהו אני רואה מכל ההיסטוריה הזאת, שזה לא בן אדם אחד פחות או יותר שם, זה לא היה משפיע, אבל נראה לי שליקליידר כמנהל ארפנט ב-1960, הוא הבן אדם שמתווה את הכיוון, ובלעדיו זה לא בהכרח ממריא או ממריא באותה צורה.
אוקיי, ומה הנקודה הבאה?
בעצם, אם אנחנו חושבים על הנקודה הבאה, אז עדיין לא היה לנו את האינטרנט כמו שאנחנו מכירים לנו, או שהיה לנו אינטרנט אחר לגמרי, גם אחר כך, זאת אומרת, היו כמה וכמה נקודות שבהם זה יכל לא להמריא או להיות באותה צורה. כי למשל, בשנות ה-80 אנחנו מוצאים את עצמנו עם רשתות רבות. אין את האינטרנט שאנחנו קוראים לו, כן? זאת אומרת, אינטרנט זה איזשהו שם, ואולי פה ניתן קרדיט לווינסנט סרף, הוא ממציא את פרוטוקול ה-TCP-IP, שמאפשר את החיבור בין כל הרשתות השונות שהיו. כן, היו ביטנט וכל מיני דברים כאלה, כאילו אני לא זוכרת עוד שמות, אבל היו מלא רשתות קטנות, תחשבו שכאילו כל אחד סגור באיזשהו אינטרנט קטן כזה, ברשת משל עצמו, והרשתות לא מתחברות לכדי רשת אחת גדולה. ווינסנט סרף ממציא את ה-TCP-IP, אבל שוב, לא תולה בו את המה אם כי היו פרוטוקולים חלופים, אז יכול להיות שהיה פשוט פרוטוקול אחר שם, אבל הוא תובע את המושג אינטרנט כקיצור ל-Internetworking, כי הוא חושב על החיבור בין כל הרשתות, וזה קורה, הוא ממציא את זה בעצם ב-1973, אבל זה לוקח זמן עד שהרשתות האלה בפועל מתחברות לאיזשהו אינטרנט אחד, אנחנו עדיין בשנות ה-80 רואים בדינוזאוריות רשת, סיפרו לנו הרבה מאוד אנשים שגלשו בשנות ה-80, איך עדיין היה להם חשבון רק בביטנט, ופתאום אמרו להם, יש את האינטרנט הגדול, תעברו, תצטרפו וכולי. זאת אומרת, זה באמת לוקח זמן, זה קורה רק בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שהאינטרנט הופך להיות האינטרנט, וזה בהחלט יכל לא לקרות, או שהיה פרוטוקול אחר שהיה פחות מוצלח, או שהמאמצים המוקדמים לא היו מאמצים, אגב, כן? כי האינטרנט באמת היה, זאת אומרת, באותו זמן זה היה עיסוק כל כך שולי, שכל אחד כבר ככה פיתח את הרשת שלו, והיה לו את רשת הקשרים שלו, למה להתחבר בעצם למשהו גדול יותר? זה לא היה מובן מאליו שהמשהו הגדול יותר יש לו באמת איזשהו ערך, בייחוד שהמשהו הגדול יותר הזה, היה סוג של תחביב. כלומר, זה היה משהו שהפעילו אוניברסיטאות, לא היה ISP, זה לא היה מסחרי, זה משהו שברגע שהצבא, הוציא אותו, פלט אותו החוצה ואמר, אני כבר לא משקיע בהתפתחות של זה, לי זה מספיק, מה שיש כרגע, אז האוניברסיטאות לקחו את זה, ופיתחו את זה לכדי איזושהי רשת מחקרית, ובעצם זה סוג של משהו שאולי משרת רק את האוניברסיטאות, או סוג של תת תרבות, של אנשים שממש נתפסים ברעיון הזה, ורוצים לדבר כמו חובבי רדיו, רק בכתב, רוצים לדבר עם אנשים אחרים, לשלוח להם איזה מייל, ולדבר איתם בלוחות מודעות באינטרנט, שחור על גבי לבן, או על גבי ירוק.
רק כל מי שכאילו מתנגד למימון השכלה גבוהה בכספי ציבור, אני חושב שרק קיום האינטרנט מצדיק את כל הדבר הזה. עזבו תרופות, סרטן, פיצוח הגנום, דברים משוליים כאלה. לא היה לנו אינטרנט בלי זה, בואו חברים, תהיו רציניים רגע. אז זה באמת טוב, זה באמת משוגעים לדבר, זה באמת תמיד יש אותם.
כן, וזה באמת, פה זה נהיה סיפור עכשיו של אנשים בודדים שהם משוגעים לדבר, כי זה בהחלט יכל להישאר רק כרשת מחקרית, ואפילו רק מהזווית שלנו בארץ, אני חושבת שהבנתי עד כמה, וזה שחזר ככה, זה סיפור שקרה במקומות אחרים, ראיינו בדינוזאוריות רשת את דורון שיקמוני, שהוא באמת אחד ממייסדי איגוד האינטרנט הישראלי, ואחד מהקבוצה הראשונה של המשוגעים לדבר בישראל, שעמלו כבר בשנות ה-80 שאנחנו נתחבר לאינטרנט, ואנחנו היינו המדינה השלישית שהתחברה לאינטרנט אחרי ארצות הברית ובריטניה. אז המשוגעים לדבר אצלנו, ומה שדורון סיפר לנו, זה שהם היו ממש הולכים מחברה לחברה, ומנסים לשכנע אנשים להתחבר לדבר הזה. ואנשים לפעמים הסתכלו עליו אלן כמו משוגעים, כי הם לא הבינו למה. למה חברה מסחרית בישראל, למה בזק, ממש הוא דיבר ספציפית על בזק למשל, למה בזק צריכה להתחבר לאיזה רשת מחקרית שמתוחזקת על ידי אוניברסיטאות, יש בה בעיקר מחקר אקדמי וכמה הקרים פריקים משוגעים לדבר שמחליפים ביניהם תוכנות, מה לבזק ולזה? הייתה הרי תקשורת מחשבים, הייתה להם איזושהי רשת עסקית שחיברה את בזק עם סניפים שלה ועם דברים אחרים ועם חברות שהיא רצתה לדבר איתם. כל הרשתות הקטנות הללו לחברות עסקיות היה אותם. תחשבו, זה כמו אינטרנט היום, כל אחד היה על האינטרנט שלו. למה אני צריכה להתחבר לשטות הזאת? לדבר המופרע הזה, שכולם כותבים עליו במגזינים שהוא פסיכדלי, שיש בו בעיקר אקדמיים וכמה מטורפים והקרים, מה לי ולזה? זאת אומרת, זה היה משהו שהוא היה כל כך הימור של המגזר העסקי באותו הזמן, שלא הייתה סיבה בכלל לייצר ISPs מסחריים, זה היה כזה, אוקיי, זה נראה כמו איזה תת תרבות כזאת משונה, ובהחלט יכולנו להישאר במצב הזה, שיש לנו את הטכנולוגיה, אבל היא נשארת מאוד מאוד מבוזרת, כשכל ארגון או כל שוק או כל דבר, יש לו את האינטרנט שלו, ואין את האינטרנט.
צריך לזכור שכאילו מי שלא זה שעד כמה שאני זוכר, כן, כאילו שה-ISPs בהתחלה ה-ISPs זה ספקיות אינטרנט, אתה היית נכנס לפורטל שלהם והם נוסעים לקדם דברים שלהם, זאת אומרת לא היה מנוע, כאילו היה מנוע חיפוש, היה מנוע בעיקר אינדקסים, זה לא היה חיפוש, היום בטח משחקים גוגל, כאילו יאו ואל תביא, אבל דבר, אני רוצה להגיד את שני דברים אחד הזה, א', צריך לזכור בזק היו אז חברה ציבורית, אז כן, בכלל, לך תשכנע אותם לעשות משהו, אבל דבר שאני חושב כאילו ISPs הראשונות בישראל, כמה שאני זוכר, זה נגיד נטוויז'ן?
לא, זה היה קו מנחה לפני. הבנתי. הם היו קצת כמו הקומפיוסרף שלנו.
אוקיי. טוב, אבל כאילו, כמה הם הרוויחו מהאינטרנט הזה? זאת אומרת, האם הם לא טעו ברמה הכלכלית לפחות, מסחרית? כמה הם הרוויחו מזה? אני טועה.
בטח, היה פה הימור מטורף, שהוא אך ורק בגלל משוגעים לדבר. אני באמת, מי שמתעניין בסיפור של הארץ, אני באמת באמת ממליצה לשמוע את הפרק, אני חושבת שזה היה השני שלנו בעונה הראשונה, עם דורון שיקמוני, הסיפור של האינטרנט בישראל מטורף, ואיך שאנשים ממש הכריחו את ה-ISPs לקום, ולקחת את הדבר הזה מהאוניברסיטאות, הימור מטורף, מטורף, מטורף. אז, אבל מלא, זאת אומרת, זה יכל להיות לנו לא בארץ, או שהיינו מצטרפים לטרנד באיחור, אבל אני חושבת שזה מספר איזשהו סיפור של האינטרנט העולמי, שגם ברמה העולמית היה צריך להיות כאן איזשהו הימור, וגם ברמה העולמית אנחנו רואים שהעולם המסחרי, האינטרנט המסחרי, והעסקים שנכנסים לאינטרנט עושים את זה באיחור של כמה שנים טובות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות רק בסוף שנות ה-90 עסקים שמהמרים על האינטרנט, וזה ממש נכנסים כזה, טובלים את הרגליים, עושים אתר ובודקים מה זה, האם אפשר למכור פה? מה זה הדבר הזה בכלל? זאת אומרת, אנשים לא יודעים או שכחו, תלוי באיזה גיל אתם, שבשנים כמו 98-99, עדיין היו עושים סקרים בעולם, האם תסכים לתת כרטיס אשראי באינטרנט, כי היו איזה 2-3 אתרי מסחר כאלה, שאנשים בכלל כאילו תהו, אם מישהו יסכים אי פעם לקנות משהו באינטרנט.
וכמובן, אז כמו כל דבר, אם כבר אתה קצת סוטים מזה, אבל כמובן כמו כל דבר, זה התפוצץ, כן? בועת ה.com, כל אחד שחתום, אפשר למכור הכל, כן? פשוט אתרים עושים שם יקנו והשקיעו בזה ואז התפוצץ.
אבל אני רוצה שנבין איזה הימור מטורף זה היה באותו הזמן, שבשוק עסקי נורמלי לא היה חסר הרבה כדי שהם לא יהמרו על זה בכלל.
אבל אני חושב שהם נכשלו, אבל כאילו מה שאני רוצה להגיד, הם די נכשלו, זאת אומרת, כאילו גם אני אומר, כל החברות הראשונות וגם ה.com, בוא את ה.com נכשלה, רק אחרי זה באמת, רק אחרי זה, כשקמו פתאום גוגל, אמזון, וכל מה שחוקרים עד היום, אז פתאום התחילו להבין מה עושים עם זה. זאת אומרת, אין לעשות, היה צריך להבין, באמת, בגלל שזה כאילו דבר הזוי, מוזר, של, 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 של כאילו הזויים באמת, אז לא ידעו בדיוק מה לעשות, ורק התלהבו מזה כמו הרבה התלהבויות, וזה לא תפס. זאת אומרת, זה, אני חושב שצריך להגיד אולי אחרת, אפשר להגיד אחרת, מה אם האינטרנט היה קורס עם הבועה? זה כאילו לא יכול להגיד, וואי, מה זה הדבר הזה? כאילו, אני קצת סוטה, אבל אם הבועת התפוצצות בועת האינטרנט, אומרים, טוב, די, לא צריך יותר אינטרנט, זה לא עוזר לנו. ולעצור, to pull the plug on it, וזה literally to pull the plug on it, צריך לזכור.
כן, לא, זה היה נשאר כרשת תחביב מתוחזקת עם, עם פחות משתמשים, מתוחזקת על ידי אוניברסיטאות, מזינה תרבויות נגד, זה מה שהם רצו שהיא תהיה לפני שהיא התמסחרה, כן? ותחשוב על זה שהרבה מהטכנולוגיות שעושות את האינטרנט משהו, אם הסברנו בהתחלה מה ההבדל בין אינטרנט ל-WWW, זאת אומרת, לא הרבה אנשים היו משתמשים באינטרנט הגולמי, היו לומדים פקודות יוניקס כמו שאני, כשנכנסתי לאינטרנט בתחילת שנות ה-90 באוניברסיטה, כשעוד לא היה אינטרנט מסחרי וזה היה פתוח רק לסטודנטים, אני למדתי, הלכתי ועשיתי קורס באוניברסיטה של פקודות יוניקס, כדי לגלוש, כדי להצליח לדבר עם מישהו. כמה אנשים היו באמת עושים את הדבר הזה, כן? אז בעצם המצאת ה-WWW, שהופכת את האינטרנט לגרפי, שיש לנו ממשקים כמו דפדפן, שאנחנו גולשים, שאנחנו מדברים בצ'אטים שהם בתוך ממשק גרפי, שזה מתחיל להביא את ההמונים, וזה מאפשר באמת לאינטרנט להיות מיינסטרים, את הטכנולוגיה הזאת אנחנו חייבים לטים ברנסלי, שוויצרי מסרן, שנותן לנו את הדבר הזה בחינם.
בריטי, לא, בריטי במקור.
סליחה, מסרן בשוויץ, כן.
כן, כן, מרכז המחקר בסרן, כן, אבל בריטי...
טים ברנסלי נותן את הטכנולוגיה הזו במתנה, שזו טכנולוגיה ששרבה הרבה מאוד כסף. אז בעצם הצבר הטכנולוגיה הזאת הולך ומתקדם על פילנטרופיה באיזשהו מקום, כן? ואנחנו רוצים שהוא יהיה, אנחנו רוצים את החזון הזה של תקשורת מחשבים, של עולם מחובר.
אולי ניתן לזה הסבר, מה זה אומר את ה-WWW ודבר שהוא המציא? הוא המציא שני דברים, אני לא טוב, אם דרך טובה לפשט אותם, אחד, זה הקשר בין דפדפן, דפדפן זה אפליקציה, בסופו של דבר, פעם לא קראו זה אפליקציה, פעם, כאילו, הנה כמה אנחנו באמת דינוזאורים, היו קוראים זה תוכנות, תמיד עניין אותי מתי עברנו, אם הייתי באקדמיה, מתי עברנו לדבר על תוכנות ליישומים, לאפליקציות, זה מעניין אותי תמיד, כאילו, when did that happen, אבל זה בסך הכל באמת מה שנקרא בשפה המקצועית שלי קליינט, זאת אומרת, לך בתור משתמש, יש לך דפדפן, אבל לא קורה בדפדפן הרבה, דפדפן מתקשר לשרת, ובשרת הוא יודע לתת מידע, דוגמה, אתה רוצה, העמוד אינטרנט נמצא בשרת, הקוד של העמוד נמצא בשרת, והדפדפן מפרש אותו, והוא, אני חושב, אחד, שני הדברים שעושה, אחד זה, אתה יכול להתקשר בין השניים, כאילו, סליחה, את החיבור בין השניים, ובאת באמת את ההיפרטקסט, ואת ה-WWW, זאת אומרת, לחד הכל בכתובת, שיש דפדפן והיפרטקסטים, שזה, היום זה כבר, מעניין כמה היום משתמשים פחות בהיפר כישורים, אבל פעם, על זה האינטרנט, כאילו היינו חופרים וחופרים, היום כבר כולנו בטח הרבה פחות, היום כבר הכל באמת בתוך אפליקציות סגורות ומובנות, ואתה עושה את הכל בתוך הדבר, אבל כשהתחיל האינטרנט המסחרי, באמת אחרי, כשהפך למהפכה הגרפית, שזה דרך אגב דבר מאוד דומה למה שהיה עם סטיב ג'ובס והטלפון הנייד, שהוא המשך המהפכה הזאת גם אחר כך, אז, אבל
אז לצערי אני לא יודעת להסביר מבחינה טכנית מה זה הדבר הזה ואיך הוא נוצר, אני לא באה מהעולם של מחשבים, אני באה מהעולם של תרבות האינטרנט, אבל אני יכולה להגיד לך שגם כאן הייתה אלטרנטיבה, ה-WWW היה פרוטוקול או צורה מסוימת, והיה גם משהו אחר, גם כאן אולי אני אפנה לפרק בדינוזאוריות רשת עם דודו רשתי מהאוניברסיטה העברית, שבעצם עזר לטים ברנסלי לייצר חלק מהקוד הזה, זה גם היה איזשהו פרויקט כזה של קוד פתוח, שעוד אנשים עזרו וכתבו בו, ובעצם כתב את האתר אתר האינטרנט הישראלי הראשון, בטכנולוגיה WWW הזו, שזה אתר של האוניברסיטה העברית, וגם כאן הוא אמר לנו שהיה, היה דברים אחרים, הוא כתב לפני איזה אתר במשהו אחר, כן? זאת אומרת, פרוטוקולים אחרים בצורה אחרת, הם פשוט לא היו פשוטים לקהל הרחב, ולכן אני אומרת שיש טכנולוגיות מסוימות, שאם הן לא היו קורות ולא היו ניתנות לנו בחינם, לא הייתה פופולריזציה של זה, זה היה נשאר משהו למביני דבר, לאנשי מדעי המחשב, להאקרים, גם בתוך האקדמיה אולי זה לא היה נראה דבר מאוד מאוד פופולרי, ככל שהממשקים יותר דורשים ידע, והם טיפה יותר מסורבלים, אז היה נשאר משהו הרבה הרבה יותר שולי, גם אם היה את האינטרנט האחד הזה. אז זה גם בעיניי ה-WW הוא גם מקום של מה היה אם שהדבר הזה לא היה ממריא, אני לא יודעת מה גרם לטים ברנסלי להגיד, הנה קחו במתנה את הדבר הזה, אני בוחר לא להרוויח מזה, וזה תפס, וזה עבד, ופתאום כן אפשר למשוך רבים לאינטרנט, אבל הייתה שם עוד נקודה מעניינת בעיניי במקום של הפופולריזציה של זה, אני אגיד בעצם עוד שתי נקודות, אני אגיד עוד משהו לפני זה, קודם כל האינטרנט יכל להיראות בצורה אחרת לגמרי, כי היו הרבה משוגעים לדבר שעבדו על הטכנולוגיות הללו, והיה אחד ספציפי, טד נלסון, שהוא פילוסוף, הוא סוציולוג, הוא טיפוס, הוא מי שהמציא את המילה הייפרטקסט, והוא זה שניסה לראשונה בעצם לממש את חזון הממקס של ונבר בוש. החזון הזה היה ב-1930, הוא ניסה לממש את זה ב-1960, והוא בעצם רצה לממש את האינטרנט בצורה אחרת, הוא קרא לזה פרויקט קסנדו, קסנדו, אפשר לשים פה את השיר, כן? הוא בכלל לא רצה את האינטרנט ככה, כמו שעם הדפדפן וה-WW הזה. הוא באמת חשב שזה שהאינטרנט יהיה דומה מדי לנייר, שאנחנו נדפדף בו, והוא לא רוצה את הדבר הזה. הוא רצה באמת לתת ביטוי לזה שהטכנולוגיה הזאת חדשה, באופן שלא דומה למדיה קודמים. שלא תיראה כמו משהו שמדפדפים בו. אתרי בית, מטאפורות קודמות. זה קצת כמו ההבדל הזה בין פאורפוינט לפרזי. נכון שפאורפוינט זה בעצם איזשהו שחזור של מטול השקפים? ולמה אנחנו בכלל צריכים להיות אחוזים במטאפורה הזאת? תחשבו על תוכנה כמו פרזי, שהיא לגמרי משוגעת, היא נותנת ביטוי לגמישות המוחלטת הזאת של המידע, שאתם יכולים לכתוב מילה על המסך, ואז פתאום להיכנס לתוך האות של המילה הזאת, ויש שם עולם, ולהציג שם דברים, זה לא חייב להיות לפי היגיון של פאורפוינט. אז טד נלסון היה כזה, והיה לו ממש את הוויז'ן של אינטרנט הרבה הרבה יותר כמו פרזי, אינטרנט מטורף כזה, שאינטרנט לא מסודר כמו נייר, דפדפן, וזה פרויקט.
הדבר הכי מסודר בעולם זה כתובות, שלכל דבר יש כתובת זה מאוד מסודר וברור.
בדיוק, היה לו פרויקט ממש ממש כישורי, הרבה הרבה יותר גמיש, בצורה שהיא אפילו אולי לא נגישה או מקשה, שזה גם היה מקשה אולי על רבים להיכנס אליה, כי הם לא מבינים איפה הם נמצאים, זה כאוטי מדי, זאת חוויה, הוא היה פרפקציוניסט, ולכן הוא עבד על הקסנדו הזה, זה 30 שנה, חושבת שבשנות ה-80 הם כמעט פשטו רגל, ואז הוא המשיך לעבוד על זה לבד בבית, והייתה עליו כתבת ויירד בשנות ה-90 נראה לי שכתבו על זה שקסנדו הוא כללה, זה כאילו הפרויקט האינטרנט הכי ארוך אי פעם, וב-2014 הונגש לראשונה איזשהו אופן סורס של זה, וזה משהו מטורף כאילו שיש לזה, זה דברים כל כך מתקדמים, יש לזה זיהוי ייחודי לטרנזקציות, שרק בבלוקצ'יין מתעוררים עליו עכשיו, כן? מסמכים שיכולים להיות בהם נגיד כל סוגי הדאטה, תחשוב, זה לא וורד וזה, ממש משהו כזה שמחבר את כל סוגי הדאטה, קשה לדמיין את זה, קשה לתאר את זה, באמת הדבר הכי קרוב לזה, זה לחשוב על ההבדל בין פרזנטציה בפאורפוינט, שיש לה לוגיקה לינארית של מטול שקפים, לבין פרזי עולם פתוח שמאפשר לגלם טירוף. תארו לכם כל האינטרנט היה כזה. אני לא יודעת, כאילו, כן? אז אולי, אם היינו מחכים לטד נלסון, אולי היה לנו אינטרנט רק ב-2014.
שזה כן, שזה, אבל אני חייב להגיד דווקא אני כאילו אף פעם לא, אני כאילו הבנתי איך עובד בלוקצ'יין, ואף פעם לא הצלחתי עדיין להשתכנע שהוא טוב לבאמת יותר מדי, אז זה גם אותו דבר פה וגם אותו דבר עם פרזי, אבל כן, אני בסופו של דבר אני אדם מאוד מסודר ואני לא מודע לכך, אני מאוד צריך את הסדר ואת ההיגיון, אבל אני חושב דווקא נציתי בכלל להתחבר לנקודה שאמרת עוד לפני, על הקטע של פילנטרופיה, כי אני כאילו הזכרת את זה כמה פעמים וזה חשוב להגיד, זאת אומרת, יכולים לחשוב על מקרה שבו לא הוא משחרר, או פשוט הוא מחליט, כאילו, הכותרת שבה, מה אם טים ברנרס-לי מחליט לשחרר את ה... לא לתת את זה בחינם. אז פחות אנשים, כי כבר, אוקיי, ה-ISP, היו כאילו, החברת אינטרנט שהייתה צריכה היא לשלם לכל שימוש, אז היו גובים, לא כולם היו קונים את זה, וזה היה נשאר של עשירים, שכבה עליונה, זה יכול להיות כאילו פתאום, במקום להיות את הדבר הכי דמוקרטי שנוצר אולי, אי פעם, מאז המחצת הדפוס כנראה מבחינה טכנולוגית, אני כאילו, זה היה הופך לבידוק ההפך, מין חזרה אחורה, שרק היודעי דבר ובעלי אמצעים יכולים להשתמש ולהנגיש את המידע ולהתפתח, יש גם איתנו שגם היום זה ככה, כן, שעדיין סגורים זה, אבל בסדר, אבל כנראה יותר אנשים, כאילו, נשים רק בצד כל הדברים הרעים שקורים עם תקשורת פתוחה באינטרנט של שיימינג וכדומה, אבל היא הכלי הכי, אחד הכלים הכי דמוקרטיים שהמציאו, ואם הוא לא נותן את זה בחינם, אם כל מי שהיה מפתח את זה היה רוצה על זה כסף, האינטרנט שאנחנו מכירים, אז אולי טכנולוגית היה נראה אותו דבר, אבל האימפקט שלו, והפריסה שלו היה הרבה יותר קטן, וזה היה יכול ממש חווה אחת.
אני חושבת שזאת נקודה חשובה, כי באמת יש את טכנולוגיות האינטרנט, ויש את אתוס האינטרנט, האתוס התרבותי, והיה לנו מזל שהאתוס התרבותי שם הוא מלכתחילה, מניע של טובת הכלל, ופסיכדליה, ותרבות נגד, וחוויה משנה תודעה, ומחשבה שאנחנו בכלל יוצרים משהו שיוצר עולם חדש, שאמור להיות דמוקרטי, שאמור לשרת את טובת הכלל, שאמור לעקוף את המנגנונים שיש. אחרת באמת יכול להיות שאף אחד לא היה חושב על ליצור פרויקטים לכאן בחינם ולקדם את הדבר הזה. יש כאן אתוס תרבותי, אבל גם יכול להיות שיש סיפור שלם, כאילו גם הפסיכדליה וגם האתוס התרבותי הזה, של מה אם הוא לא היה נוצר ומי הזין אותו, וזה עולם שלם נוסף שאנחנו חייבים לו את העניין הזה. אבל עדיין אני רוצה לטעון שגם אם המניע היה טובת הכלל והניסיון לייצר עולם חדש אוטופי, אם עסקים לא היו מאמצים את זה, זה לא היה מתרומם. אני כן חושבת שאנחנו חייבים לעולם העסקי את האינטרנט שיש לנו היום, כי זה היה נותר תחביב למביני דבר שהם לא טרחו לכלול את כל העולם בדבר הזה, והממשקים שלו כן היו מסובכים. אני חושבת שעסקים שהמרו על זה, הפכו את זה למה שאנחנו מכירים, ואולי כאן אני אכניס עוד מים קטן, מייקרוסופט בעיניי, בזכותה היא הנקודה האחרונה שבזכותה יש לנו אינטרנט. כי ב-1995, כשכבר היו ISPs והיה כבר את האינטרנט, ואוניברסיטאות היו מחוברות, ואנשים פרטיים התחילו לגלות עניין, עסקים התחילו להתחבר, הדבר הזה כן התחיל להמריא. מייקרוסופט אמרה, ואני זוכרת את ביל גייטס, כן? ממש שידרו את זה בטלוויזיה ב-95. ביל גייטס אומר, אינטרנט is a fad. זה נראה כזה איזושהי אופנה, זה יחלוף, אני לא מהמר על זה. ומייקרוסופט יכלה להרוג את זה ולהשאיר את זה בתור איזה משהו מסקרן חמוד של תרבות נגד ואוניברסיטאות וקצת עסקים שאוהבים חדשנות, אבל מזל, 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 ואני לא יודעת למה, אחרי חצי שנה מייקרוסופט שינתה את דעתה, ובהוצאה של הווינדוס, ממש התחילו להוציא, אז אני חושבת שזה היה ווינדוס 95 לראשונה או משהו כזה, היה בהוצאה של המערכת הפעלה החדשה הזאת, הם הכניסו בה חייגן, שהיה כבר מוטמע ואפשר חיבור אוטומטי לאינטרנט. החייגן הזה עשה את הכל. עצם זה שעל המחשב הביתי, על מערכת ההפעלה שלי, יש לי את החייגן וכל אדם יכול להתחבר יחסית בקלות, הוא אמר שהוא לא מאמין באינטרנט, אבל הוא עשה משהו שהגשים את האמונה הזאת. אני חושבת שבלעדיו, שבלי החייגן במערכת ההפעלה ב-1995, כן היינו במקום אחר. זאת אומרת, אני כן רואה את המקומות שבהם ההימור העסקי עליו דווקא, עוזר לכולנו להביא אותו אלינו, ומשכנע את האנשים שעדיין רואים בזה משהו נורא נורא מסובך וטכנולוגי, להפוך את זה להרבה פחות מסובך, וכן להתחבר, וכן לראות את היתרונות שבזה, כן?
אני אסביר אולי רק למי שלא מבין, למה זה כל כך קריטי? כי לצורך אני קנית מערכת הפעלה, ואם אין לך חייגן, אתה לא יכול להוריד מהאינטרנט חייגן, כי אין לך אינטרנט. אתה צריך לקנות דיסקים, לקנות תוכנה, בדיסקטים, להתקין את זה, ורק אז אתה יכול להתחבר לאינטרנט. זאת אומרת, היה דרך לגשר על זה, אבל כבר כמה, כאילו שוב, זה עוד barrier, עוד חסם בדרך, נכון? אנחנו רוצים לצמצם כמה שפחות חסמים, בגלל זה הגרפיקה, החינמיות, החייגן, כל אלה מוריד חסמים, ואת כל מה שצריך לעשות, דרך אגב, זה לא רק כזה פשוט להתחבר לאינטרנט, אז יש כל הסיפורים, כולם מכירים, לא כולם עדיין מישהו, כאילו, כולם עדיין אוהבים לספר, שהיית צריך שהקו יתפנה, לא לעלות, רק בשעות אחרות, כי זה זול, לוקח פעימות, באמת, זה באמת סיפורים כאילו אנטיקות, שבטח אתם חורשים על זה בפודקאסט, אבל אני רק זוכר כמה זמן לקח לי להגדיר את החיבור הראשון שלי לאינטרנט, הייתי ילד בין 14-15, זה לקח המון זמן, היום כאילו, אני כאילו, כן, אני אפילו לא צריך, אני לא זוכר מתי מהכונה חיברתי, כאילו הייתי צריך להגדיר את האינטרנט שלי, כאילו הייתי צריך לעשות המון יותר מסובכים, אבל אני גם יש לי את האינטרנט להעזר בהם. ודבר שני על מייקרוסופט, כמובן באמת, מעניין למה הוא, מה גרם להם להכניס אותו, ואנחנו יודעים לאן זה הלך, הם כל כך האמינו באינטרנט הרי, שהם שמו אותו כברירת מחדל, ניסו לדחוק את נטסקייפ החוצה, המוזאיק, המדפדפן המוביל,
כן, הם כל כך לא האמינו, ואז פתאום תוך חצי שנה הם הפכו לשחקן הכי אגרסיבי בשוק הזה.
הכי אגרסיבי.
וזה טוויסט מעניין.
כן, ויש לי איזה פרק שלם עם דוקטור יובל דרור, על מה אם הם לא היו נטבעים, או זוכים, או מפסידים, זה לא משנה, אתה אפשר לעשות כזה. בדרך כלל, הם גם לא הימרו על המובייל. זה מדהים, מייקרוסופט, כמה דברים הם לא הימרו, והם עדיין פה וחזקים ולנצח.
אבל פה יש לנו מזל שהם התחרטו יחסית מהר, כי אם הם לא היו מתחרטים, אני חושבת שהדבר הזה באמת לא היה ממריא עד כדי כך. הם עזרו להרים את זה.
כן, אז טוב חברים, תודה לביל גייטס, סטיב בלמר ופול אלן, החברים מסיאטל.
אני יכולה לסכם רגע בעצם את הדבר הזה? זה בעצם בעיניי זה לא לחשוב מה אם לא היה אינטרנט כל כך, אלא איך היה נראה שירות דמוי אינטרנט, כן? כי באמת היינו בהרבה הרבה נקודות שיכלו להיות לנו כל מיני שירותים בדרך כזה. יכול להיות שהיה לנו רק מסופי דואר אלקטרוני בחיים, כן? וזה היה לנו מ-1965, אולי זה הדבר היחיד שהיה קורה, אולי באמת כל עסק הייתה לו רשת משלו, והיה דומה יותר לעולם של ה-BBS'ים, כזה מעין כאילו דברים כאלה עסקיים ונקודתיים, בלי התרבות שסביב זה, משהו כאילו מאוד מאוד כלי, ואם תחשבו על זה, זה בעצם משהו שהתגלגל, זה פרויקט מתגלגל שהותחל בצבא, הצבא התחיל לנסות להיפטר מזה כבר בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, גלגל את זה לאוניברסיטאות, וכשזה גדל, אף אחד מהם לא רצה לנהל את זה, לא הצבא ולא אוניברסיטאות, ואם המגזר העסקי לא היה נוטל אחריות ומהמר פה, זה היה או נותר משהו קטן קטן כזה, או פשוט קורס, ואני חושבת שאולי אפשר לעשות פרק כזה בלי להזכיר, את הסדרה, סדרת הטלוויזיה, סדרת ההיסטוריה האלטרנטיבית for all mankind, שיכול להיות שתרצה בכלל להקדיש לפרק, אבל אני אגיד רק, כן, אבל אני אגיד רק דבר אחד קטן עליה, שנראה בסדרה, בעולם של הסדרה הזאת, שהסדרה הזאת בעצם עוסקת בעולם שבו הסובייטים הגיעו לפני האמריקאים לחלל, ואז הפוקוס של כל העולם הופך להיות החלל. וזה מעניין שנראה בעולם של הסדרה הזאת שלא התפתח בכלל אינטרנט, ואנחנו לא רואים שם טלפונים סלולריים, יש שם תקשורת מחשבים, יש שם כל מיני דברים, כי שוב העולם לא יכול לדמיין לנהל דברים ללא מחשבים, אבל לא התפתח אינטרנט ואנחנו לא רואים שם טלפונים סלולריים, כי מדובר בטכנולוגיות מלחמה קרה, שמתחילות להתפתח בצבא, וברגע שיש לנו סדרה שמראה פוקוס על חלל ושיתוף פעולה בין המעצמות בחלל, אין סיבה שכוח החישוב של נאסה היה יוצא מהצבא ומתבזבז ומגיע לכיס של כל אחד, אם נאסה הייתה צריכה אותו לחלל. אני מדברת פה על האייפון ועל דברים כאלה. כלומר, זה מאוד מאוד מעניין לחשוב על זה באמת, של, על עוד איזשהו מאים שהוא מאוד צידי, הוא לא הנושא של הסדרה הזאת, אבל לא סתם אני חושבת שהסדרה לא מראה התפתחות של אינטרנט וסולארי, יש איזושהי הבנה בסיסית שזה תוצר של המלחמה הקרה, וזה איזושהי בחירה של הצבא להתמקד בזה, והיה גם רגע שבו היא פלטה את זה החוצה, וזה לא סתם קורה בשנות ה-80, כשכבר מתחילים קשרים בין ארצות הברית לרוסיה, ואין כבר עניין לצבא לפתח את הטכנולוגיית הגנה המבוזרת הזאת. אז כן, המסקנות שלי מהסיפור הזה, זה באמת שלא אדם אחד ולא מדינה אחת, ולא תקופה אחת, יכלו להפיל את האינטרנט, זה באמת באמת הצטברות, הם כרוכים זה בזה, המחשב, הבינה, האינטרנט, זה מפלצת תלת ראשית, מהבחינה הזאת, for all mankind גם מפספסת, כי לדעתי, אין לה את המחשבים לנהל בכלל את כל התקשורת הזאת בחלל, גם בלי אינטרנט, אבל לא משנה, וכן, וכמו שאמרנו, עצם זה שיש לביני, פה,
תקשורת לוויינים, סטארלינק, כן, דווקא, כן, יכולים,
נכון, יכול להיות, יכול
של,
להיות,
דלגול שלב,
למרות שיש להם שם מסכי לד, וזה נראה, כן. אבל כן, יכול להיות מאוד שזה תקשורת לוויינים, מה שאנחנו רואים שם, יכול להיות שצריך לקרוא קצת על, על העולם הזה, כי הם לא מדברים עליו בסדרה, כן. אבל זה מעניין, ובאמת, כמו שאמרנו, המניע פה הוא טובת הכלל, וניסיון באמת להתניע עולם חדש, ותה תרבות חדשה, ולא עסקים, אבל אם עסקים לא היו מאמצים את זה, זה היה נותר בגדר תחביב. וזה נראה אחרת, אולי כמו שטד נלסון דמיין את זה, מדהים, אבל לא לכל אחד, ומגיע רק ב-2014.
אני אגיד כמה דברים ככה גם, א', באופן אירוני, בעצם, the internet is also for all mankind, לטובת כל האנושות, אני נזכרתי בעוד שני דבר, אני רוצה אולי חשוב להגיד, הדבר הזה, באמת אפשר להגיד מה אם לא היה דבר אחד, כי האינטרנט הוא לא דבר אחד, זאת אומרת, מזה התחלנו וחצו לסגור, ברור כאילו כי אין, כאילו יש תקשורת במחשבים, איך זה התפתח, הרי גם נשאל 10 אנשים מה זה האינטרנט, כל אחד יגיד משהו אחר אולי, אז ברור שכאילו לא יכול לא להיות את זה, כי זה דבר שונה, זה דבר אחד, באמת אז אגיד, שנזכרתי פתאום בשני דברים, שאולי היה לנו, טלטקסט, אם את זוכרת, שזה היה שירות מידע, על הטלוויזיה בצורה אנלוגית, אז יכול להיות שאם לא היה לנו שירות מידע דיגיטלי, דרך הטלוויזיה, דרך הטלפונים, דרך היה לנו, במחשבים, היה לנו את זה דרך הטלוויזיה, טלטקסט מתקדם, הטלטקסט היה מתפתח, כאילו זה היה שירות שהיה בו מידע, היית יכול לקבל לשערי מטח, תוצאות ספורט, אז אולי זה היה פשוט, זה היה מתפתח, ובטח חושב שהיה את הגרסה הצרפתית שעכשיו לא זוכר איך קוראים לה.
מיניטל, מיניטל, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שבעצם הפרוטו אינטרנט של צרפת, מיניטל, זה מדברים עליו כאחד התקדימים לאינטרנט, כי הקרים פרצו אותו למעשה, הוא היה רק מידע חד כיווני, היה אפשר לקבל דרכו מידע כזה, כמו לגלוש באתרים, אבל שוב בלי ממשק גרפי, זה באמת טקסטואלי, והקרים פרצו אותו כדי לייצר שיחה, זאת אומרת, יצרו מהן דבר כזה שאנשים בין שני מכשירי טלטקס יכולים לדבר אליהם האלה, יצאו מזה דייטים וכל מיני דברים כאלה, ומיניטל ראו את זה ואמרו, אוקיי, טוב, אנשים רוצים לדבר, אז הם קצת התמיעו את זה בתוך הטכנולוגיה, ואפשרו לאנשים גם לייצר מהן קהילות ולדבר דרך הטלטקסט הזה. אז גם אנחנו חייבים קצת להקרים שקידמו את הטכנולוגיה הזאת, להיות משהו שהוא לא רק אוטוסטרדת מידע ומקור לאינפורמציה, אלא מקום דיאלוגי. שבו אנחנו מתחברים אלה עם אלה.
טוב, אז כן, תודה להם. קרמל וייסמן, פעם זה אנחנו לא נדבר על גלידה, אולי פעם נעשה פרק מים לא היה גלידה, למרות שזה פרק מאוד אפל. אז עד פעם הבאה, להתראות.
תודה רבה.
ביי.
את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן, באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר מותקנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט יגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.